טוב, פרשת חוקת בעזרת השם. יש חיים מביא עוד דפים בעזרת השם מלמעלה. מדבר השם אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. פרשת חוקת נמצאת כפרשה חוצצת, פרשת פרה אדומה זה פרשה מאוד מאוד מיוחדת, עד כדי כך שחז"ל אומרים לנו שרק למשה רבנו נתגלו טעמיה, ויקחו אליך, אליך אני מגלה טעמיה, אבל אין אף אחד אחר שאני מגלה אליו את טעמיה של סודות הנוראים של פרשת פרה אדומה. עד כדי כך ששלמה החכם באדם אומר, אמרתי יחכמה ויהיה חוקה ממני, שלא הצליח להחכים את סודו של פרשת פרה אדומה. פרה אדומה זה תמיד ביטוי לחוקה שבתורה, לצדדים שאנחנו לא מבינים, שאין לנו בהם תפיסה. ולמרבה הפלא, התורה פותחת את פרשת פרה אדומה, פרשת חוקת, ואומרת זאת חוקת התורה. האור החיים מדייק שהיינו צריכים להגיד זאת חוקת הטומאה, זאת חוקת הטהרה, זאת חוקה. מה זאת אומרת זאת חוקת התורה? למה זכתה פרשת פרה אדומה שכל התורה כולה נקראתה זאת חוקת התורה? כלומר, זה מה שמקיים את התורה. זה פלא. למה? זה בסך הכל, אם אדם מסתבך והגיע למקומות צמאים מאוד, מסובכים של טומאת מת, של אבי אבות הטומאה, אז בשביל להיטהר הוא צריך פרה אדומה. מה יסוד בזה בכלל? למה זאת חוקת התורה? למה זה דבר כל כך חוקתי, זה דבר כל כך נשגב, שכל כללות התורה נתלתה בפרשת פרה אדומה? על עוד פרשה אחרת, אני לא מכיר פרשה נוספת שכתוב עליה זאת חוקת התורה. תגיד, זאת חוקת הפרה, זאת חוקת התומה, זאת חוקת התארה, זאת תורת נגע הצרת ביום צהרתו. בסדר, הבנתי, זה לא תורת התורות, זה לא תורת התורה, זאת חוקת התומה. למה צריך לכתוב זאת חוקת התורה? באמת יש לזה כמה הסברים לדבר הזה, דבר גדול. אני חושב שצריך להתבונן שלב אחרי שלב מה החידוש הגדול של פרשת פרה אדומה. נתחיל נראה לי מהחידוש הפשוט, חוקה. תורה זה מעל, מעל, מעל השכל האנושי. זאת אומרת, יש בתורה הרבה משפטים, הרבה דברים שגם אילולי התורה היה מסתבר מאוד שהם יהיו נכונים. לא תגנוב, לא תגזול, לא תרצח. כל אחד בשכל מבין שיש חשיבות אדירה לכללים האלה, כי אלמלא מוראה של מלכות איש רעהו חיים בלעו. גם באומות העולם יש כללים פשוטים איך צריך להתנהל. אז כשאדם פותח את פרשת משפטים, חושב שהתורה זה עוד משהו של הרבה חוקים ומשפטים שהם מעוגנים בתוך ספר, נכון, אבל בסך הכל התורה זה דברים שאני תופס בשכל. מגיעה פרשת פרה אדומה, הפרשה הכי סתומה שלא מבינים אותה, ומסביר הרמב"ן טוב מה הכוונה, מה לא מבינים אותה. לא מבינים, אני אגיד לך בדיוק מה לא מבינים. לא מבינים איך יכול להיות שזה שנוגע באפר הפרה יחבס בגדיו, וזה שמזים עליו הוא נתאר מטומאת מת. זה לא נתפס. יש לנו כללים לכאורה בסיסיים, אמנם כל טומאה וטהרה זה פלא, זה משהו רוחני, נכון, זה אני מבין. אני מבין שאני לא מבין, יש טומאה וטהרה, אתה רוצה לרומם אותי, אבל אני, חוץ מזה שזה פלא, זה משהו רוחני שאני לא מבין. עצם המושג טומאה וטהרה הוא מושג פלאי, הוא לא מושג אנושי. מה זה טומאה וטהרה? למה להגיד שכשאני נוגע בנבלה אני טמא? אולי לא. טוב, חידשה התורה, אנחנו כבר רגילים לחידוש הזה. אבל החידוש היותר גדול זה שהנוגע באפר הזרה הוא צריך לחבס את בגדיו, וזה שמזה, וזה שגם צריך לחבס את בגדיו, וזה שמזין עליו טהור. איך זה יכול להיות? זה פלא עצום. אז עכשיו אולי לפי הדרך הזאת יש לנו דרך ראשונה להבין למה זאת חוקת התורה. כי כשאנחנו לומדים תורה היינו יכולים לחשוב שתורה זה מה שאני מבין, מה שאני מקבל מה שאני בשכל שלי, רק שזה עכשיו ציווי אלוקי. אני מבין טוב את התורה. מה שאני מבין, זה מה שתורה. אומרת לנו התורה הקדושה בפרשת חוקת, לא הבנת כלום. אתה יודע מה זה תורה? תורה זה מה שאתה לא מבין. אתה בא להיפגש עם הנשגב, אתה בא להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, שכינתי, קודשה בריחו אורייתא. נפשי יצא בדברו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנה נפשי כתבית יעבית. אנחנו הולכים להיפגש עם ממד אלוקי, לא עם הממד האנושי. אתה בא להיפגש, אתה יודע מה זה תורה? זה חוקה. באמת? זה דבר שאני לא מבין. הבנתי. אז עכשיו יוצא שפרשת חוקת התורה מלמד אותנו על כל התורה כולה. כי גם עד עכשיו מה שחשבתי בפרשת משפטים, שהבנתי טוב מאוד למה לא צריך לגנוב ולמה לא צריך לגזול, פרשת חוקת התורה עושה מהפך בכל התורה כולה. כי אומרת, גם מה שחשבת שהבנת, לא הבנת. כי גם מה שחשבת שהבנת ואמרת, לא גונבים כי זה לא מוסרי, אמרת את זה כי המוסר האנושי שלך אמר את זה, זה לא נכון. אתה לא גונב גם שהגניבה הזאת תהיה בסדר ובהסכמה. אתה לא עושה, כן, גם שזה, כי לא גונבים, כי הקדוש ברוך הוא אמר, זה תורה אלוקית. זאת אומרת, הפרשת פרה אדומה מעלה ומרוממת את כל מצוות התורה למדרגה אלוקית ולא מדרגה אנושית. לכן, דווקא איפה שאנחנו לא מבינים, בפרה האדומה הזאת, התמימה, שאין לנו מושג בה, דווקא שם אנחנו מפגשים עם עומקה של תורה. זה הסבר אחד. עניינה של החוקה. ודווקא בדור המדבר, שמגיעים וטובעים בעזות, אנחנו רואים קלקול אחרי קלקול, שחושבים שהם תופסים במדרגתם, באה התורה ואומרת, המעבר בין דור המדבר לדור ה-40 זה המפתח להבין מה זה חוקת התורה. אם שמים לב טוב, פרשת פרה אדומה היא משמשת קטע מעבר מאוד מיוחד. לא שמים לב, מי שקורא את התורה ככה, אגב אורחי, הוא לא שם לב לדבר מאוד יסודי. בפרשת חוקת אנחנו עושים מעבר מהשנה הראשונה והשנייה לצאת מארץ מצרים לשנת ה-40. זה מהפך, זה דור אחר לחלוטין, זה שתי התמודדויות שונות. כל מה שדיברנו עד עכשיו בספר במדבר, את אותו ספר שאמרנו כל הזמן עליו שהוא ספר הסיבוכים, הספר של הסיבוכים, מאז פרשת בעלותך מתחיל עם כל הסיבוכים, זה סיבוכים של שנה ראשונה ושנייה, זה סיבוכים של דור דעה, של דור יוצא מצרים. עכשיו בדור ה-40 אנחנו מתמודדים מהתמודדויות אחרות לחלוטין. מרים ואהרון נפטרים, הולכים לבית עולמם, ואנחנו נשארים ממש עם התמצית של הדור החדש, ואצליהם יש בעיות אחרות. אצליהם הם כבר לא רוצים מן, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. הם כבר לא רוצים מן מן השמיים. זה לא דור דעה, זה דור שמוכן להיכנס לארץ ישראל, זה דור חדש. למה פרשת פרה אדומה חוצצת? מה זה? פרשת פרה אדומה, איפה הייתם שמים אותה רבותיי? אני שואל אתכם, איפה היינו שמים את פרשת פרה אדומה? תומעה וטהרה, פשוט מאוד. איפה הייתי שם אותה? ספר ויקרא, פשוט מאוד. ספר ויקרא. פרה אדומה זה קריטי שנשים אותה בפרשת ויקרא. כל דיני תומעה וטהרה מרוכזים ודיני הקורבנות, גם זה גם קורבן וגם תומעה וטהרה. זה עונה על שתי הקריטריונים הכי מהותיים של ספר ויקרא. לכאורה מקומה היה בספר ויקרא. מה ראתה התורה לקחת את פרה אדומה ולשים אותה דווקא בתווך בין שנה ראשונה ושנייה לשנת ה-40? אז אולי לפי הדרך הראשונה שאמרנו, הדרך הראשונה אמרנו, זה מרומם אותנו למצב של חוקה, למבט שהתורה היא אלוקית. את זה צריך להדגיש במיוחד לפני מי? לפני דור החדש, הדור של ארץ ישראל, שהם באים והסכנה בהם זה פן תאכל וסבת, ובתים טובים תבנה וישבת, ורם לבבך ושכחת, ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. דור כזה של דור ארץ ישראל, דווקא לפני שאנחנו מתחילים את כל התהליך של דורות ישראל, אנחנו צריכים לרומם אותו למבט הזה שהתורה זה תורה אלוקית. זה דור כזה שכבר לא יהיה לו אותות ומופתים, לא יהיה לו כבר ניסים מלמעלה. דווקא לפני שאנחנו מתחילים את העסק שלנו עם הדור הזה, אנחנו צריכים להדגיש לו, זאת חוקת התורה. התורה היא תורה אלוקית. היא הולכת לרומם אותנו מהרבה מעל המבט האנושי. אתם הולכים עוד מעט להיות שייכים לארץ שבזעת הפך תאכל בלחם, והלחם לא יהיה מן השמיים. לדור כזה צריך לחדד ולומר, זאת חוקת התורה. עד כאן הסבר ראשון. מה זה חוקת התורה? הסבר שני. אומר האור החיים הקדוש, למה התורה אמרה זאת חוקת התורה? הסבר מתוק מדבש. אני זוכר שכשהרב בועז למד איתנו את זה כשהייתי צעיר, אני זוכר את כשהוא אמר אמרי סוף, ציטט את האור החיים, אני זוכר שזה ממש היה כמו סוף, אני זוכר את זה. אז בעזרת השם נגיד מה האור החיים אומר גם על זה. אומר האור החיים, יש עוד אפשרות. אתה יודע מה האפשרות? אולי, למה זה נקרא זאת חוקת התורה? כי השער לכניסה לתורה זה טהרה. בשביל להיכנס לתורה אתה צריך להיות טהור. בשביל להיכנס בשערי הקדושה אתה צריך להיות טהור. ככה אומר האור החיים, אולי זה התשובה. אומר האור החיים, לא, זאת לא התשובה. אתה יודע למה? כי בתורה היא כל כך עוצמתית עד כדי כך שהיא לא זקוקה לטהרה. הלא כל דברי כאש, כשעזרה הסופר תיקן טבילה לבעלי קראים, אז בהתחלה הגמרא סברה לומר שזה גם לפני לימוד תורה, והגמרא אומרת, הלא כל דברי כאש נאום השם כפטיש יפוצץ סלע. מה הכוונה? דברים כמו אש. מה דברי תורה אינם, כמו שאש אינם מקובלת תאומה וטהרה, אף דברי תורה אינם מקבלים תאומה וטהרה. דברי תורה לא נטמאים וניצרים, הם לא תלויים בטהרה. אז אל תגיד לי, אומר האור החיים, שלמה זה נאמר זאת חוקת התורה? כי בשביל להיכנס בשער התורה צריך טהרה, אל תגיד ככה. נו, אז מה כן אגיד? אומר האור החיים, אני אגיד לך. הוא הולך להגיד, אתה יודע למה? יש לנו תאומה וטהרה? אתה יודע למה יש לנו מושג של תומעה וטהרה? כי יש תורה. מה? בגלל שיש לנו תורה, יש לנו תומעה וטהרה? זה לא טוב. תורה ותומעה זה דברים שהם הפוכים. לא, לא. יש לנו תומעה וטהרה מהרגע שהתחלנו לקבל תורה. אומר האור החיים, מצטט את הגמרא ביבמות, שזה מחלוקת תנאים, האמת מסובכת. איזה תומעה יש לגויים? איזה רמה שיש תומעה? האם הם כמו נבלה? כנראה שלא. שבעת ימים, זה תממת. אבל אם יש להם תומת אוהל, מחלוקת תנאים. בגמרא במסכת יבמות. אומר האור החיים, על יבואר על פי דבריהם, אין הקוטי נעשה תממת. מה הכוונה? הכוונה, תסתכלו מה זה גוי. מי יותר תמה? גוי ערל או יהודי טהור? מי יותר תמה? התשובה היא היהודי יותר תמה. למה? הייתי אומר הפוך. לא, אומר האור החיים, ככל שיש לך, זה סוד מוסד בכל דיני תומה וטהרה. מתי דבר הוא תמה? מתי שיש פוטנציאל של חיים. ככל שיש פוטנציאל של חיים יותר גדול, ככה יש יותר תומעה. שכבת זרע, קרי, זב, נידה, לא סתם. חז"ל אמרו, אין פתיחת הקבר בלא דם. למה הם קראו לרחם קבר? כי התומעה של הנידה זה מיטה. אומר הרמב"ן, הנידה בכל ימי נידותה היא מרוחקת, היא אוחזת בחטא של האדם הקדמון, היא נוגעת במיטה. וזה צריך להתרחק מזה. לכן התורה ציוותה אותנו בנידה להתרחק מן הנידה, ולהתרחק מהתומעה הזאת של תומעת המוות. התומעת ההיעדר, כל ההיעדר של חיות זה תומעה. לכן שכבת זרע, לכן קרי זה תומעה. כל הדברים האלו הם תומעה. למה? כי זה היעדר של חיים. אז רגע, בוא נתבונן. אני, למה אני תמה יותר מהגוי? בגלל שנולדתי במעשה בראשית? לא. לפני מעשה בראשית היו מתמים שניהם אותו דבר. מתי הרגע שבו היהודי מטמא יותר מאשר הגוי? במעמד הר סיני. ברגע שעמדת לקבל את התורה, קיבלת תורה, אתה טמא. כמובן, לא טמא, אתה טהור. אם אתה נפסד, אם אתה חסר, אז אתה טמא. כי אתה יודע מה נאבד פה? נאבד פה כוחות של חיים. האדם שנטוע בתורה זה האדם בעל כוחות חיים אחרים. זה מדרגת חיים אחרת. יהודי וגוי שתיהם חיים. לשתיהם בודקים את הדופק. לא, אתה לא מבין. זה חיים ברמה אחת, זה חיים ברמה שתיים. בלי לפגוע בגויים. זה לא הנקודה של לפגוע. חיי עולם נטע בתוכנו. הקדוש ברוך הוא לקח חיי עולם ונטע בתוכנו. אתה יודע איזה עוצמת של חיים יש בנו? וממילא כשאנחנו מתים, אתה יודע איזה עוצמות של טומאה? כי טומאה מגיעה מהיעדר החיים. אומר האור החיים, משל למה הדבר דומה? לשתי חביות שפינה אותם בעל הבית. אחת מלאה בדבש ואחת מלאה שקצים ורמסים. אמנם, גם זאת שמלאה שקצים ורמסים, כמו שאנחנו רואים בכל הפחי זבל, גם שם יש שקצים ורמסים. אבל הוא אומר, הפחית הזאת הייתה מלאה בדבש. חוגגים עליה כל השקצים והרמסים. למה? אומר האור החיים, כי כלי שהיה מחזיק של חיים, חיים כאלה עוצמתיים, חיים כאלה מלאים, חיים כאלה מלאי תוכן, מלאי עוד, מלאי קדושה. עכשיו הוא נפסד. הכלי הזה, כל המזיקים שיש בעולם מחכים לרגע הזה, לנוק טיפה מהלחלוכית הזו. לקבל טיפה מהדבר הזה. שמה זה שיא הטומאה. ולכן, אם יהודי אחד יהיה בתוך בניין הכי גדול בעולם, יהיה טומאת אוהל. וגוי, זה מחלוקת תנאים, אבל כנראה שלפי שיטה אחת, הוא לא יתאמה באוהל בכלל. זה כלום, לא מועיל שום דבר. כל הזה, כל הבניין תמה, כולם, והבית חולים, אסור להיכנס לבית חולים, בגלל שאולי יש פה איזה מת שעכשיו, כן, זה הכוח של יהודי. לפי זה אנחנו מבינים, לא צריך להגיע לחס ושלום למוות בשביל להבין עד כמה אנחנו טהורים. אנחנו צריכים להבין בחיים איזה עוצמות של חיים יש לנו. איזה כוח של חיים אדיר יש לנו עכשיו. אם כשאנחנו מתים, אז יש כזה הפסד, כזה טומאה וטהרה. וממילא, לא חייבים להגיע לזה שיש מוות. מוות זה גם מוות של זמן. אם לאדם יש זמן, והוא בתוכנית גמלאים, אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא מנשק על ראשו, אומר, תראה מה זה, אני נתתי לו זמן. מה הוא עושה עם החיים של היהודי הזה? הולך ללמוד תורה. אשרה ואשרה חלקו. אבל אם חס ושלום לוקח את הזמן, הולך, עושה איתו דברים לא טובים. זה עדר. עדר של חיים. עדר של כוחות חיים. זה מוות. עד כאן הסבר שלי. חוקת התורה. כל התורה נכללת, למה? למה כל התורה כולה נכללת בפרשת פרה אדומה? אומר האור החיים, אני אסביר לך למה. כי נהיינו טמאים בגלל התורה. הסבר שני. הסבר שלישי. אנחנו הולכים להמריא עכשיו קצת גבוה. זאת חוקת התורה. מה פרה אדומה? מאיפה הוא הגיע? פתאום אמרתי, איך קמה ואיך הוא קם ממני? מה שרי כל רוצים ממנו? פרה אדומה, אטומה וטהרה, מה? מה הסודות של פרה אדומה? ולפי זה גם להבין, אמרנו, למה זה הפאוזה שמפסיקה בין דור דעה לבין דור נכנסה ארץ ישראל? יש לזה הסבר שלישי. בשביל להבין את ההסבר הזה, אנחנו צריכים קצת לעיין בפנים. בהמשך הפרשה, יש לנו מפגש לא עם פרה, אלא עם נחש. בוא נקרא בפנים. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות העם רב מישראל. נפגשים עם הנחשים, ברגע שנפגשים עם הנחש, מה יש מיד? מוות. לא טהרה מטומאת מת, אלא עצם המוות, אז יבוא את הטומאה. אוקיי, אז מת עם רב מישראל, ויבוא העם אל משה, ויאמרו חטאנו, כי דיברנו בהשם ובך, התפלל על השם ויסר מעלינו את הנחש, ויפולל משה בעד העם. עם ישראל מבין את הסוגיה. מה הוא מבין? הוא מבין שהסוגיה היא לא איך מזמינים לוקד נחשים, היא לא איך לכרות לו את הראש עם הגרזן בצורה הכי טובה. הם מבינים שתמיד שמופיע נחש זה בראש ובראשונה חטא רוחני, חטא שבעייתי במעמד הרוחני של העם. ולכן הם רצים למשה ואומרים לו, תתפלל, חטאנו, כי דיברנו בהשם ובך. הסר מעלינו את הנחש הזה, שכל פעם שיש לנו טומאה רוחנית הוא מגיע. כל פעם שהמעמד הרוחני שלנו קורס, הוא מנחש בנו. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ופה הפלא הגדול. מה? וכי נחש ממית או נחש מחיה? כלומר, זה כבר השאלה. אנחנו צריכים לשים לב השאלה הזאת. מה זה עושה לך שרף? אוי ואבוי, הם פוחדים מהשרפים. הם פוחדים מהשרף. הנחש הזה עוקץ אותנו למטה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תעשה שרף ושים אותו על נס. עד עכשיו זה היה בעיה, כי הנחש היה למטה. שים אותו למעלה, הכל יסתדר. מה? אז המשנה אומרת לנו, וכי נחש ממית, הנחש מחיה, אלא בזמן שישראל היו מסתכלים כלפי מעלה, אז למה צריך את הנחש? מוישה, תצעק להם, לא צריך את הנחש, נכון? מיותר. תגיד להם מוישה, רבותיי, להסתכל למעלה. כולם להסתכל למעלה. למה צריך את הנחש? שיסתכלו כולם למעלה. יבינו שהכל מהקדוש ברוך הוא וזהו. למה צריך שהנחש יהיה למעלה ויביטו למעלה ויראו? שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. שיגידו שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. הקדוש ברוך הוא יעזרנו. ואז משה עושה נחש נחושת, שזה פלא, שהוא חזר אומרים שנחושת זה לשון נופל על לשון. איך אני יודע שנחש? צריך להיות נחושת כי לשון נופל על לשון. וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש. תגידו מה היה נשך נחש את איש. זה קשה להגיד את זה, נכון? כי הכל פה נופל על לשון. הכל פה נופל על לשון במובן העמוק. כי דיברנו בהשם ובך, הכל נופל בגלל חטא לשון. הנחש תמיד מגיע שיש חטא בדיבור. הנחש הוא הראשון שדיבר לשון הרע. הנחש הוא אבי החטאים, ואבי החטאים הוא אבי הלשון הרע, זה האבא של כל החטאים. אז הלשון נופל על לשון, מקבל משמעות כפולה ומכופלת. והיה אם נשך הנחש את איש ויביט אל נחש הנחושת וחי. עד כאן פרשת הנחשים. אנחנו שמים לב, שמתבוננים טוב, שיש התמודדויות של נחש אל מול אותה פרה אדומה תמימה שלא קשורה אלינו. הנחיתו לנו אותה מפרשת מספר ויקרא, פרשה פרה אדומה שמדברת על תומה וטהרה ועל הקורבנות, הנחיתו לנו אותה פה לפני שאנחנו מתמודדים עם נחשים. אני אגיד בעומק למה אני מתכוון. מה זה פרה אדומה? פרה אדומה היא תמימה. תמים זה לפני החטאים. תמים זה רומז למדרגת האדם הראשון לפני החטא. תמימה. תמימות. תמים תהיה, וממילא אם השם אלוקיך. היה פעם אחת שאנחנו היינו עם השם אלוקיך. זה היה בגן עדן. שלא דיברנו על הקדוש ברוך הוא, אלא היינו עם. זה היה כשהיינו תמימים. כי תמים הוא לא צריך לדעת בדעת את השם. הוא חי עם השם אלוקיך. תמים תהיה, אתה עם השם. כי מתי מגיעה דעה? מגיעה דעה כשאני מבחוץ, ואני צריך לדעת את. והאדם ידע את חווה אשתו, זה אחרי שהם התפרדו. אבל כשהם מחוברים, יש חיבור גדול יותר מאשר ידיעה. זה, רבותיי, סיכום של כל חטא האדם הראשון. ממדרגת התמימות למדרגת הדעת. בואו נקרא את זה בפנים. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה ההפך מערום? ערמומי? תמים. ההפך מערום בדעת מזה שיש לו הסתכלות חיצונית על המציאות, הראשון שהוא מבחוץ זה הנחש. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגעון בו, פן תמותון. מוות. המוות מגיע כשאנחנו לא מחוברים למקור. מה זה מוות ומה זה חיים? חייבים לעצור להסביר. מה זה חיים? חיים בכל התורה מופיע כאשר יש חיבור למקור. זה העומק של המושג חי עם דופק. מה הכוונה עם דופק? הכוונה הוא מחובר למקור. הנשמה מפעמת כי היא קשורה למקור שלה. אבל באמת יש אנשים שהם חיים מתים. מה הכוונה? הדופק פועם, אבל החיבור לאלוקים לא קיים, ולכן הם חיים מתים. על זה התורה אומרת, על זה חז"ל כל הזמן אומרים, רשעים בחייהם קרויים מתים, כי הם מנותקים מהמקור. יש מציאות הפוכה של אנשים שנראה לך שהם מתים, אבל הם באמת חיים. זה הצדיקים, שמעולם הם לא עוזבים את המקור. הם תמיד הם צמודים למקור. ואומר המהר"ל, וגם אם נדמה לך שיש פה מוות, זה רק בעיני החוש. המקור מפעם, ועל זה מה שחז"ל אומרים, צדיקים במיטתם קרויים חיים. אז אתם תיזהרו, אם תאכלו מעץ הדעת, אתם תהיו שייכים לעולם המיטה. זאת אומרת, שנייה בוא נסביר את העומק של הדברים, ברגע שאתם תמימים, לא שייך מוות, כי תמים תהיה, תאים השם אלוקיך, תאים המקור. ברגע שאתם תאכלו מעץ הדעת, אז אתם מבחוץ. אתם רק נפגשים בדעת עם הקדוש ברוך הוא. ואז ממילא שייך בכם מיטה. באותו יום שתאכלו ממנו, אתם שייכים לעולם המיטה. הם לא מתו מיד כידוע. הם שייכים לעולם שיש בו מיטה. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. אתם לא תהרגו. כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הקדוש ברוך הוא מונע ממכם את הדעת. אתם צריכים לדעת טוב ורע. לדעת טוב ורע זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים רבותיי? זה טוב או לא טוב לדעת טוב ורע? תגידו את האמת, מה אתם חושבים? לדעת טוב ורע זה טוב או לא טוב?
יש
דעת חיים כבר מטרף. אתה רב חיים, קודם כל תענה לי, זה דעת טוב ורע בעולם שלנו, זה טוב או לא טוב? טוב, לא טוב, אתה אומר כבר זה לא טוב, כי אתה כבר נמצא שם.
יש טוב
יחסי, ויש לא יחסי. נכון, אתה מרומם אותנו ישר מהמבט שאנחנו צריכים. לדעת טוב ורע זה מצוין רבותיי. מי שלא יודע טוב ורע, אוי ואבוי לו. אבל זה כי אנחנו בעולם שבו כבר הקדוש ברוך הוא מבחוץ אלינו. הקדוש ברוך הוא עומד מבחוץ, אז אנחנו חייבים לדעת את הטוב, ולאחוז בטוב, ועל ידי זה להגיע לדבקות האלוקית, ולעזוב את הרע. אבל בעולם שלפני החטא, המושג של טוב ורע הם לא נפרדים. כי אתה לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא. ידיעה טוב ורע שייך רק שאתה בעולם החיצוני. הנחש אומר, תיזהרו, הוא יודע שאתם יודעי טוב, אתם תהיו יודעי טוב ורע. זה באמת מה שהם ידעו. הם יפלו, כמו שהמורה נבוכים מסביר, מעולם שבו חיים את הקדוש ברוך הוא, לעולם המושכלות. לעולם שבשכל אתה רק יכול לדעת את הקדוש ברוך הוא. זה ידיעה חיצונית. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי טהרה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. קודם כל הנוקבה נופלת, הנקבה נופלת, ואחר כך גם הזכר. ותפקחנה פיקחות עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. ערומים, נכון? אז למה אמרתי ערומים? כי כתוב והנחש היה ערום מכל חיית השדה. יש להיות ערום כי אין לך בגדים, ערום, לא ערום, ערום, כמו שאתם קוראים, ויש להיות ערום כי אתה ערמומי. בשורש זה אחד. כי מתי מגיעה הבושה? מתי מגיע כל עולם ההבדלה להבין שיש לי דברים שאני צריך להצניע ולהסתיר, ויש טוב ויש רע וצריך להיזהר ו... כל העולם הזה מגיע, כי אני ערמומי, כי אני כבר נפלתי ממדרגת התמימות, לכן אני נפלתי לעולם הערמומי, לכן אני ערום. יש משמעות לזה שאני ערום, ערום, יותר נכון. יש משמעות לזה שאני ערום, ערום כי אני ערמומי. לא סתם הנחש היה ערום אהבו מכל חיית השדה, זה קשור לעירומים האלה. ויתרו עלי טענה ויעשו להם חגורות. טוב, עכשיו שיש טוב ורע, צריך עלים של טענה. אני אומר ברמז כי זה קשור לראש חודש תמוז, צריך טענה. ברגע שנפלנו לעולם של ידיעת טוב ורע, צריך סבלנות. טענה זה סבלנות. נוצר טענה יאכל פריה. טענה צריך הרבה סבלנות. אומר הבן איש חי, ראש חודש תמוז זה ראש חודש של הטענים. בראש חודש תמוז הם עלו והביאו משיבת הביקורים המרגלים, משיבת המינים. בראש חודש תמוז אנחנו חוטאים את כל החטאים שקשורים לחוסר הסבלנות. והיה רעם כי בושש. אל תקריא בושש אלא בשש, בגלל שלא חיכינו שש שעות נפלנו בחטא העגל. ואם כבר אנחנו באדם הראשון, אז אני אוסיף עוד חטא של סבלנות. הרקנתי מסביר שבאמת היינו צריכים לאכול את האדם הראשון, היה צריך לאכול מעת הדעת. אלא מתי הוא היה צריך לאכול אותו? בשבת. הוא אכל אותו כמה שעות קודם. היה חסר סבלנות. כל החטאים האלה קשורים לפרשה שלנו, ותקצר נפש העם בדרך. אין סבלנות לתהליכים, אין סבלנות לדרך. אבל התיקון של תמוז ואב, אם אנחנו נתקן את חטא הסבלנות, אנחנו נצליח לבעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסיו. כי מסביר הבן איש חי, מי שרוצה בארוכה שיראה על הפרשת במדבר, ואוסף לחכם ויחכם עוד. אנחנו ממשיכים בנושא שלנו. אז אם כן, נפלנו ממדרגת התמימות למדרגת הדעת. מסביר הרמ"א, כן, בכבוד. חכה, אני מגיע לשם, עוד רגע. עוד רגע, נגיע לבמערל. יפה, יישר כוח. אומר הרמ"א, אתם רואים, המקור הבא שלכם זה מקור שהוא לקוח מדברי הרמ"א, רבי משה איסרליש. כתב ספר פנימי מאוד, קראו לו תורת העולה. אני לא, לפני שקראתי אותו, זכרתי את הרמ"א, אתה יודע, פסקים הלכתיים, הכי יבשים. לפעמים שאתה מבין מה זה גודל של איזה פוסק, שאתה אומר, הוא עוסק בין קוצו של יהוד, בין כל הפרטים האלה, משיג על השולחן האוגפו, לא משיג עליו שם, כל מיני דקדוקים, פתאום אתה רואה איזה גודל יש לו גם בעולם הנסתר, אתה מבין מה זה. אז בואו נראה, רק הוא עומד בסוף ממש בשלוש שורות האחרונות של מה שמצולם לפניכם. הוא מביא איזה פירוש של מה זה פרה אדומה, ואז הוא אומר, אבל הנסתר, אתם רואים את זה ממש בשתי שורות האחרונות, שתי שורות וחצי האחרונות, אבל הנסתר, פרה רומז לפרי שאכל אדם הראשון. אדומה, שזהו מאדם העליון, אשר לא עלה עליה עול תורה. ככה מסביר הרמ"א. הרי מה שולח אותנו עם פרה אדומה, וואו, כמה שנים אחורה. אומר לנו, פרה אדומה בעומק, היא באה לחפר על חטא המוות, על יסוד המוות, על כל מאיפה שהתחיל המוות. היא באה לחפר על תמומת מת, על אבי אבות, אבות של התמומה, מאיפה שמתחיל המושג המוות, על חטא אדם הראשון. ופרה זה פרי. ופרי ואדומה זה אדם, אלא שפשוט אותו יוד שהייתה בפרי התפצלה לשתיים, לשתי היים. במקום פרי אדם, אז התפצלה היוד לשתיים, פרה אדומה. אדומה זה בלי וב, אפשר להישאר עם האדם. אדמה, האדם הפך לאדמה. אותו אדם שנועד ביוחיות חיים שייך אל המיטה, ואז הוא ממלא שייך אל האפר, אל האדמה. זה היה החטא בעץ הדעת. ומה התיקון? התיקון זה לחזור לתמימות. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. בשביל להתקן מהחטא של האדם הראשון, אנחנו לא צריכים הרבה יודעי טוב ורע. אנחנו צריכים לחזור למקום התמים, למקום השלם, למקום שבו אנחנו עם השם אלוקנו, והקדוש ברוך הוא לא מחוץ אלינו. בואו נהפוך את הדף למערל בנתיב התמימות, ותראו איזה מתיקות. אומר המערל, הוא מסביר על חטא אדם הראשון, בנתיב התמימות. אומר המערל, וכל זה בשביל שהיה יעקב איש תם, וסימן לזה, בשבילך, אמירם, וסימן לזה כי תם הפך מן מת. מה זה תם? זה בדיוק הפוך ממת. יש למות ויש להיות תם. תם זה הפוך ממת. היינו חושבים שמת וחי זה נכון. בשביל לחיות מה אתה צריך להיות? מה זה חי? מקור. מחובר למקור. איך אתה מחובר למקור? תמים. אתה מחובר למקור. מה זה תמים? הרי מה זה תמים? תמים, שנייה, בואו נעשה שני אבים פסיכולוגית, מה זה תמים? הרי מה אתה אומר לבן אדם שהוא תמים? מה אתה הולך איתו ככה כאילו אתה מאמין בו בעיניים עצומות? מה, אתה תמים? רגע, ומתי אני כן תמים? עם השם אלוקיך. זאת אומרת, מתי שאני הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, כי אני מבין, אין בכלל הפרדה, אין בכלל שיעור, אני לא עומד מבחוץ. מתי כשאני עומד מבחוץ, הרי הוא אחד, הוא בריאה ואני בריאה, אז איך אתה הולך אחרי הביניים עצומות? הרי לא יש אינטרסים מסוימים, ואתה יש לך אינטרסים אחרים, אתה חי חיים נפרדים. מתי שיש פירוד, אז זה בושה להיות תמים. אתה צריך כבר להיות בעולם הדעת, זה בושה להיות תמים. מתי אין בושה להיות תמים? מתי שהכל מאוחד. מתי שאתה עם השם אלוקיך, אל תמים תהיה. אתה לא אומר, אני והקדוש ברוך הוא זה משהו נפרד. אני... לא, אתה חי עם הקדוש ברוך הוא. תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה הפלא הגדול, זה התמימות. ולכן מסביר, למה יעקב אבינו לא מת? לא קוראים לי יעקב אבינו לא מת. כי הוא היה תם. יעקב איש תם, לכן הוא לא מת. לכן הוא לא מת. וסימן לזה כי תם הוא הפך ממוות, כי יהיה מי שיש בו מידת התמימות שאינו יוצא חוץ מתמימותו ואינו מתחכם בתחבולה כלל, ולפיכך בעל המידה הזאת אינו שר מן השם יתברך. תמים תהיה עם השם אלוקיך, אתה לא שר מהקדוש ברוך הוא. כי כל מי שהוא מתחכם ויוצא בחוכמתו חוץ לתמימות, מה שהוא בעצמו דבר זה השרה מן השם יתברך, כאשר יוצא מתחבולות חוכמתו, וזה בוודאי השרה מן השם יתברך. עכשיו אנחנו מגיעים לאדם הראשון, ולפיכך אומר המהר"ל, אצל אדם הראשון קודם שחטא, זה היה השם יתברך, לא היה בתוך גבולות חוכמה יתרה, לא היה בתוך גבולות, לא היה בחוכמה, לא היה במושג של דעת, והנחש שהיה ערום, הוא היה מרוחק מן השם יתברך, ובעורמת הנחש הסיד גם כן את האדם שנאמר, ונפקחו עיני שיניכם ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ודבר זה ידיעה יתרה חוץ מעצמו של אדם, וחוכמה הזאת הסיר את האדם לשם יתברך. איי איי איי, נפלנו. אנחנו עכשיו יודעים זה לא טוב, כי אנחנו צריכים לעתיד לבוא. אומרים חז"ל, חיים אני נותן לכם. התורה, הקדוש ברוך הוא, זה ממש החיים שלנו, זה לא דבר שנפרד שאנחנו בשכל צריכים להשיג אותו, זה ממש החיים. וכשאחרי שאנחנו נופלים מזה, אנחנו עצם זה התנתק מהקדוש ברוך הוא כביכול. כי ידיעת טוב ורע, ידיעה יתרה לאדם, כי הידיעה לרע אין צריך לאדם. והוא שהיה גורם את המיטה לאדם. מה זה תמה? מה זה מילה תמה? זה בכתוב בזוהר הקדוש והשפת אמת מבאר. תמה זה תם. תם בלי תף. זה תם. מה זה תם? מה זה בעברית? אומר תם בטט. תמום. מה זה תמום? סתום, תם, טמבל, זה נכון, תם, תמום, זה טומטום. מה זה טומטום? טומטום, מה זה טומטום? סתום, סתום, הוא סתום מאיברים. תם זה תמיד הסתימה, תם. מה זה תמה? לפי זה, תמה זה סתום. רגע, יש עוד א', למה אתה לא מתייחס לא'? תמה. עוד רגע אנחנו נגיד מה א' הזאת הופכת את הכל. באמת באמת התמה הוא לא באמת תמה, כי תומה ותארה למעלה למעלה לא שייכת. באמת התם, התמום, יש לו א', א' הזה משלים את שער ה-50, כי ממתת זה 49, ועם עוד א' קטנה אתה מגיע לא' הפנימית, ההקשבה לקדוש ברוך הוא. באמת באמת כשמעלים את התומה לשורשה אפשר לתאר אותה. תם, כל עוד יש א' בסוף זה תמה. הסכנה הגדולה זה מה שהתורה הקדושה אומרת בסוף פרשת תזריע מצורע, בסוף מאכלות אסורות, סליחה, בפרשת שמיני, אומר שם התורה, אומרת התורה, ולא תאכלו את כל השיקוצים וכו', וניתמתם בם. זה הסכנה. מה הסכנה? מסביר הזוהר הקדוש, הסכנה היא שאתה נהפך להיות תמה, והתמה חושב, אתה חושב שאתה תם וניתמתם בם. אל תקריא וניתמתם אלא טמטום. זה הטמטום. זה הטמבל שאתה קורא לו, נכון? הטמטום. הוא סתום. סתום כי הוא לא מקבל את האור האלוקי. אל תקריא ונתמתם אלא ונתמתם. זה הסכנה. שאנחנו אטומים לקבל את האור האלוקי. כי באמת, הנחש הוא לא ממית והנחש הוא לא מחיה. באמת אומרת לנו התורה, הקדושה בפרשת חוקת, מה מתברר? שכמו שהפרה האדומה מחזירה אותך לתמימות, תדע לך שבאופן פשוט הנחש הוא ארמומי, והוא מה שמפיל אותך. אבל באמת, 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 האמת הכי גדולה, היא לא שהנחש הוא כוח מבלעדי הקדוש ברוך הוא. הוא לא כוח שגם הוא לא עומד מבחוץ. החטא של הנחש היה שהוא הוציא את עצמו החוצה, ולכן הוא הצליח להוציא אותנו גם החוצה. באמת, את הנחש עצמו אנחנו לוקחים, שמים אותו על נס, ואומרים, לא מספיק להסתכל כלפי מעלה. שאלנו, למה צריך להסתכל? למה לא מספיק להסתכל כלפי מעלה? רבותיי, תרימו עיניים, תראו שהקדוש ברוך הוא מנהל הכל. זה לא מספיק. אני צריך מדרגה יותר מזה. אני צריך שאת הנחש עצמו שיהיה למטה, תיקח את אותו נחש, ולשון אופן ולשון נחושת, ותעשה הרבה נחשיות. אבל, אתם יודעים, כשתמיד אומרים, מתי מנחשים? אומרים, מנחשים כי זה מקרה. נכון? מנחש. אבל לא ידעתם כי נחשי, נחשי ששר כמוני. נכון? נחש, כי לא נחש בישראל, לא קסם, לא יקום, נכון? נחש זה ביטוי לנחשיות, זה ביטוי לזה שאין את הקדוש ברוך הוא בקרבנו. זה ביטוי לזה שהכל נפול למקרה. מתי הנחש? נחש זה תמיד, זה כל אותו שורש. הוא מפיל אותך אל המקריות, אל העולמיות. זה המלך, זה השורש של המלך. אמן מן התורה מניין, המלך, סליחה. אמן מן התורה מניין, אמין העת אשר ציוויתיך. מהחטא של האדם ושל הנחש. המלך הוא בחינת הנחש שאומר לנו אין הקדוש ברוך הוא, הכל מקרה, ועיקר, ועיקר, מקרה, קרי, הכל מקרה, 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 מקרה. ואנחנו מה אומרים? אנחנו לא רוצים לו רק את הראש, אנחנו מרימים את הנחש כלפי מעלה ואומרים גם הנחש הזה לא יודע ששורשו הוא בטוב. גם הנחש הזה התכחש, הנחש הוא אשמתו שהוא נפל. מה הכוונה הוא נפל? כתוב בחז"ל שגם הנחש היה הולך על רגליים. הוא לא נולד ככה נחש על הרצפה. באמת הוא היה למעלה, כמו הנס הזה. הוא היה גבוה. הוא הפיל את עצמו ולכן הוא הפיל אותנו. אנחנו צריכים להחזיר אותו למעלה ולהגיד גם הנחש הזה, מי שצועק מקרה, מי שצועק באמת מקרה זה רק מהשם. באמת את הנחש הזה אנחנו לוקחים על ידי הפרה האדומה התמימה. כשאנחנו חוזרים אל התמימות, אנחנו מתקנים בסוף גם את הנחש. את אותו נחש שהוא מתיימר לומר שהוא מחזיק בעצמו. אנחנו, הרי מה הנחש עשה? הנחש הטיל בנו את הזוהמה. הזוהמה הזאת מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה הזוהמה הזאת הפסיקה מתי?
הוא לא הפסיק את המוות.
מתי היא הפסיקה? מה? לעתיד לבוא. בילה המוות לנצח. לעתיד לבוא. אנחנו נגיע, אל תדאג, רבי יעקב, אנחנו הולכים מתקדמים. תוחלת החיים של כל אדם, רבי יעקב, אנחנו פה, ברוך השם, הממוצע פעם אנשים בהם מגיעים, ברוך השם שהשם יעריך ימיכם, בעזרת השם, עד 120 יותר תעקפו, בעזרת השם, את כל הסטטיסטיקות. מה, אתה רואה תוחלת החיים הולכת וגדלה, ברוך השם, אנחנו נמצאים בתיקון, בתיקון. אנחנו נמצאים בשם של התיקון, רבי יעקב, אנחנו רואים עין בעין בשוב השם ציון. אנחנו צריכים להיות שמחים על זה. אז רגע שני, אני אמת בנחש. הנחש הוא יסוד הזוהמה. הוא יסוד ההפסקה בין ישראל לאביהם שבשמיים. מתי עם ישראל מצליח להתחבר לאביהם שבשמיים? העמידה לפני הר סיני. ושמה חטא העגל נופלים שוב פעם לזוהמה. ושמה תבוא פרה ותקנח צועת בינה את אותו עגל. הפרה מצליחה להסביר שוב פעם שיהיה תמימות. שלא יהיה זוהמה. כי מה זה חוקה? חוקה זה את אותו זוהמה שיש לנו אפסק, יש בנו פער. איך מחזירים את הקדוש ברוך הוא לבפנים? חוקה. לחקוק את הקדוש ברוך הוא אל ליבנו. זה החקיקה הזאת. לקחת את התורה ולחקוק אותה אל ליבנו. זאת חוקת התורה. מה חוקת התורה? אותה פרי אדם. את אותו פרה אדומה. את אותו שורש של הפסקה, של הדעת, של מרחקת אותנו, אנחנו לא עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, מחזירים אותה לתמימות, לתמימות, לזה שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה אנחנו מעלים את הנחש לשורשו, ומתקנים את כל החטאים בעזרת השם, שנזכה לראות עין בעין בשוב השם, ברוכים תהיו. שבת שלום. סליחה, מסתיים.